לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, י' א' בתמוז, תשע"ט, ויומן לפי שעה היום. מיד נביא כאן התייחסות להתבטאותו של הרב רפי פרץ, שר החינוך, יושב ראש הבית היהודי, אודות טיפולי ההמרה, דברים שמעוררים פולמוס וסערה. יש מי שמבקר את מבקריו של הרב רפי פרץ, וזהו יושב ראש הסניף הדרוזי בבית היהודי, אייל אסעד. אנחנו נשמע את דבריו, יש לו כמה דברים מאוד מאוד נוקבים לומר על המתקפה הזו כלפי הרב פרץ. הוא גם ימליץ בשולי הדברים המלצה תקשורתית לרב פרץ. אנחנו נשמע מיד את הדברים הללו. מערכת הבחירות הנוכחית צפויה לעסוק בין השאר גם בסוגיית הגיוס, כמו גם מערכות הבחירות הקודמות. בתנועת פנימה מציגים בימים אלה מתווה שיגלם בתוכו, כך מקווים, שם פתרון לסוגיה הבלתי פתורה הזו שמלווה את מדינת ישראל כמעט מאז הקמתה. יהיה איתנו כאן מייסד תנועת פנימה, הרב שי פירון, שר החינוך לשעבר. נשמע ממנו על התוכנית הזאת, נשמעת פשוטה מאוד, שיכולה לתת אולי סוף סוף מענה לסוגיית הגיוס. נשאל אחר כך בעצם על מה אפשר יהיה עוד לריב אחרי שגם הסוגיה הזאת תבוא לידי פתרון, אבל קודם כל נשמע את המתווה שלו. והיום נבחר פה אחד יושב ראש חדש לארגון נכי צהל, עורך הדין עידן קליימן. הוא יהיה איתנו גם כן, נדבר איתו גם על ההתמודדות האישית שלו עם נכותו מאז נפצע בפאתי חאן יונס מכדור כאשר היה לוחם בחטיבת גבעתי. נדבר איתו גם על ההתמודדות האישית וגם על ההתמודדות של הארגון בעתיד מול הנושאים התקציביים השונים. נשמע ממנו דברים מעניינים וחשובים מאוד. ובימים האחרונים פורסמו נתוני הזכאות לבגרות. אנחנו נשמע את תומר סמרקנטי, מנכ״ל אייסף, קרן לחינוך. נשמע ממנו על דעתו על הנתונים הללו. מסתבר שלא צריך להסתכל רק על התוצאות, יש עוד כמה פרמטרים שכדאי לתת עליהם את הדעת. נדבר גם על כך. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. דבריו של הרב רפי פרץ, שר החינוך, יושב ראש הבית היהודי, על טיפולי ההמרה מעוררים פולמוס וסערה מאז שפורסמו הדברים. אנחנו רוצים לשוחח עם מי שמבקר את מבקריו של הרב פרץ, אייל אסעד. שלום לך.
שלום וברכה.
יושב ראש הסניף הדרוזי בבית היהודי, אתה שומע את המתקפה על הרב פרץ ואומר מה?
אני אומר, זה בושה. אמת, אדם רם מעלות כמו הרב פרץ, בסך הכל הביע את דעתו, שאגב, דעתו אינה נופלת מהרבה דתיים חובשי כיפות בארץ, או גם אנשים נורמטיביים וגם מיעוטים. יש בישראל 22% מיעוטים, שכולם, כולל כולם, הם בדעתו של הרב פרץ. הרב פרץ לא קרא, אני לא הבנתי, מהעברה שהוא אמר, צריך לתת, לעזור להם בטיפול המרה או פסיכולוג או טיפולים אחרים כלשהם. לא הבא, לא, האדם הסביר לא מבין שהוא יצא נגדם או גזענות או משהו. פשוט מאוד, הרב פרץ מחויב לתורת ישראל, לארץ ישראל. והתורה, אחד האיסורים החמורים בפרשת הקדושים בתורת ישראל, הוא איסור משכב זכר. ולמיטב הבנתי, בשפה העברית, גם כיותי כעורך דין, הומוסקסואל זה הליבה של ההומוסקסואל זה משכב זכר. אף אחד לא יצא נגדם שעשו מה שהם מוצאים בחיים שלהם, אבל לי בעקרונות יסוד של משטר דמוקרטי מותר להביע דעה. אנחנו שמים לב לתופעה שהולכת או מרימה ראש בימים האחרונים או בתקופה האחרונה, שכל איש ציבור ששייך למחנה הימין, או בעיקר מהבית היהודי, ואז בכל אמרה, לא משנה מה היא ומה התוכן של האמרה, כולם שולטים סכינים, במיוחד לפני בחירות חודש וחצי או חודשיים, ככה אנחנו לפני מערכת בחירות שנייה, ובאים לתקוף אותו בזה פופוליזם זול.
אבל אולי יגידו, הרי אין ספק בזה שהדברים שכתובים בתורה הם דברים ידועים, וכל הרבנים פחות או יותר מקבלים אותם, לא נראה שיש על זה ויכוח. אבל אומרים, אולי כשר חינוך, צריך הרב פרץ להתבטא קצת יותר בעדינות, אולי להתייחס יותר בהכלה לאוכלוסייה כזאת או אחרת. מה אתה אומר על זה?
אני אומר על זה, אתה צודק. הרב פרץ גם ברעיון עצמו, בתוכן, לא חיפשו את האמרה הזו, השנייה במחלוקת, ביניהם. והרב פרץ אמר, שהוא שר החינוך של כולם, ומחובתו כשר חינוך במדינת ישראל, הוא יעזור ויסייע גם למיעוטים, ערבים, דרוזים, בדואים, צ'רקסים, וכל מיעוט באשר הוא. עכשיו, השאלה, האם הלהט"בים הם מיעוט או לא? זה שאלה שנייה במחלוקת, אבל גם ללהט"בים השר פרץ לא תכוון לפגוע בהם, או לנשל אותם מזכויותיהם. אני חושב שהרב פרץ מתייחס והתייחס, האדם הסביר היה מבין מהרעיון הזה שמתייחס לכולם שוות ושווים בחברה הישראלית. וגם אם אנחנו, אם הסכנן בתורה, הרי בזכות התורה אתה קיבלת את הגושפנקה על ארץ ישראל. אם לא הייתה תורה, לא הייתה ארץ ישראל. וזה באמת הגיע הזמן שמישהו יבין את זה. אתה לא יכול לקחת את הזכויות שלך ואז יש את החובות, אז אתה מתנער מהחובות. אתה לא יכול להתנער מתורת ישראל. אילו, אם אתה מגיע למצב להתנער מתורת ישראל, אין לך זכות קיום בארץ הזאת. וכל הוויכוחים, וכל המלחמות, וכל השיח, כל שיח באשר הוא, של מי הזכות להיות כאן בארץ ישראל, הוא בטל מעיקרו. כי הבסיס זה התנך.
זאת אומרת, אתה אומר לנו, אם אתם דורשים מהרב פרץ, או מכל אדם שלא, ליישר קו עם מה שכתוב בתורה, בעצם אין לכם באותו רגע זכות לשבת על הארץ הזו.
נכון, אמת. כי הזכות של העם היהודי שאהב את הזכות הזאת בהבטחה האלוקית בתורת ישראל. אם אתה סותר את התורה ואתה אומר, התורה לא מעניינת, זה משהו שנאמר או נכתב לפני כל כך הרבה אלפי שנים, 3,500 שנה, אז אין לך זכות להיות כאן היום. אתה לא יכול לקחת מה שטוב לך ומה שמתלבש עם הדעות שלך בעת החדשה, ואתה לא יכול להגיד שם. וגם למיטב הבנתי, אתה יודע, הרבנים גדולים ונחשבים בישראל, כמו הרב יובל שרלו, שירלו, הוא אמר שם, עם כל הכאב ובצער שהאוכלוסייה הזאת סובלת, זה משהו שירד ואל יעבור. ואני לא חושב שצריך להרוג אף אחד. הם חיים, הם עושים מצעדי גאווה, ותוך כדי, אתה יודע, חברה ישראלית היא חברה פלורליסטית עם פלורליזם, תוך כדי גילוי סובלנות, אף אחד לא רוצה לבוא באף אחד, הזכויות מקבלים כולם זכויות, גם השר בנט שהיה שם, העביר להם תקציבים, אני חושב גם הרב פרץ לא תכוון לסגור את הברזים, מעניק להם, והוא לא מתכוון, ואני איך שבהכירות האישית שלו התאימו, אני לא חושב שהוא תכוון לבוא באמת ולהתחיל לעשות, לשלוח פסיכולוגים ולהמיר ולעשות איזה, אתה יודע, שטיפת מוח.
טיפולי המרה.
לא, לא. שום דבר להמרה. מי שרוצה, זכותו לעשות מה שרוצה, זכותו ללכת להמרה, זכותו לא ללכת, זכותו להמשיך ולחיות את חייו כפי שהוא רוצה. אבל העיתוי הזה שכולם פתאום, אתה רואה מי ראש הממשלה שהתבייש לו, מי ראש הממשלה, ואני לא כועס על השמאל. הרי השמאל זה יריב פוליטי, כולם רוצים לנצח. אבל כנראה האנשים האלה לא בוחלים באמצעים, ואני מאוד מאוכזב לראש ממשלת ישראל, שהבית היהודי כבר במערכת בחירות שנייה, תורמת את מיטב עבריה למען המטרה שביבי נתניהו יהיה ראש ממשלה, אני מספק שהוא ראש ממשלה טוב, אבל בהתנהלות האחרונה שלו, גם מול השר בצלאל, שאמר אני רוצה שר משפטים, ומדינת הלכה רק אמר, יום למחרת הוא נתן לאמיר אוחנה לשר משפטים, שהוא אגב, שייך לקהילה להט"בית, הוא מנסה לייצר משהו שלא קיים. כאילו מאבק ויריבות בין החינות הדתית והאדם הדתי בישראל באשר הוא, לבין הקהילה להט"בית והחילונית. זה, אני חושב, הדבר הזה יצא מבית מדרשו של ראש הממשלה, מרץ וכל המפלגות האלה בצד השמאלי של המפה הפוליטית, הקשת הפוליטית בישראל, אני לא הייתי מתייחס ולא הייתי באמת מגיע למצב להתעמת איתם, כי המטרות שלהם מובנות מאליו, אבל מהימין לקבל מתקפה מהימין, גם מאוחזר מהשר בנט, שפתאום היה מתחסד, אנחנו לא רפורמים בישראל ולא קונסרבטיבים, הרי מטב הבנתי, גם הזרם היחידי שמוכן להכיל את הקהילות האלה, אין הזרם הרפורמי שמרביתו בארצות הברית, לא בישראל עדיין. בסופו של דבר, אני הייתי מצפה, כאדם סביר, כאזרח ישראלי, אוהב את המדינה ואוהב את עמו ישראל, אני הייתי מצפה מראש ממשלה, במקרה כזה, במשברון כזה, אפילו זה לא משבר, לבוא ולחזק את הרב פרץ, לתת הבהרה, אם הדברים יצאו מהקשרם, הוא גם אדם טועה, שאני בעיניי הוא לא טעה, צריך לומר את האמת, בלי להתנצל, בלי לנסות להתייפייף, בלי לנסות למצוא חן בעיני אחרים וכאלה ואחרים. אנחנו פה בשביל להישאר. עם ישראל הגיע לכאן אחרי 2000 שנות גלות בשביל להישאר, לא בשביל ללכת, ולא בשביל להפר את התורה, ולא בשביל לקחת לו עגל זהב חדש. וזה המסר הברור. אני חושב, זה בושה וחרפה, מראשי, מכל ראשי סיעות הבית, במקום להתמקד בתוך, הם מחפשים דברים שוליים, הם מחפשים אחד את השני על אמרה כזו ואחרת, ולתקוף זה, לתקוף אותו, ולעשות ספינים מיותרים, מגעילים, נגד מי הם מדברים עליו? נגד אדם שאותה תלוב בצהל, ואני חושב כל בנת שיהיו בריאים, כולם שירתו ביחידות מיוחדות, ביחידות מיוחדות, קצינים, חינך דורות על גבי דורות, לבוא לתקוף איש כזה, על מה? על שאמר מי שאפשר אני ועל הודעה, על בידוי שהוא עזר לאנשים לעשות המרה, אולי באמת אנשים פנו אליו, למה לא בודקים את העובדות קודם? באמת יש אנשים בודקים, מוצאים שזה בעיה ביולוגית או תורשתית, אני לא יודע להסביר לך, אני לא פסיכולוג, ויפנו לטיפול וקיבלו, אין מה לעשות, זה מה יש, אני לא הבנתי ממנו, לא הבנתי שהוא יצא נגדם והוא תראה טיגר עליהם. זה כל זה פופוליזם.
תאמר לי, אייל, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת. לגבי מעמדו של הרב פרץ בתוך הבית היהודי, להערכתך ההתבטאות הזאת, אתה מבקר גם את השר לשעבר בנט, גם את ראש הממשלה על המתקפה כלפי הרב פרץ, אני שואל אותך בתוך המפלגה, לדעתך אמירה כזאת אולי ככה יכולה קצת להרער את היציבות של המעמד שלו?
אני חולק עליך, אני חושב...
לא, אני לא אומר דעה, אני רק שואל.
אני, אוקיי, שיהיה גם הדעה שלי, ואני חושב, אני חבר בכל הקבוצות הפנימיות של הבית היהודי, שאני רואה משם, הרב פרץ הגיע לבית היהודי, היינו לפני כמה חודשים להזכיר לך ולכל עם ישראל, הבית היהודי, לאחר הנטישה של בנט והילד, היא היה כמו ספינה טובעת בים סוער, אפילו באוקיינוס. הרב פרץ הגיע, נבחר על ידי ועידה, חברי ועידה שם, שנבחרו על ידי המרכז של הבית היהודי בצורה דמוקרטית לחלוטין, הרב פרץ נרתם, למרות שהוא לא צריך, ולמרות הכאב ראש העצום שיש שם, ולמרות האחוזים הקלושים שנעבור אחוז החסימה, עבד ימים כלילות, בא, הציל את הבית היהודי, שכאילו היינו במצב לא לעבור חסימה, הוא הציל את הבית היהודי, שם אותנו בחזרה על המפה. האיש היום, אני חושב, ואני אומר גם לאחר האמרה, שלא, שהיא לא שנייה במחלוקת בעיני 90%, אני לא, אף פעם לא אומר 100% מהמרכז, היא רק חזקה את מעמדו. מכיר לקיר, כל חברי המרכז שאני מכיר, ובשמי ובשם גם הסניף הדרוזי תומכים ברב פרץ, והוא כן ראוי להיות, וזה האיש הנכון, בזמן הנכון, אדם דתי, בעל ערכים, רב קומה, שיכול באמת לומר מה אשר הליבו נטול חנפנות ונטול, כל מיני ספינים כאלה ואחרים תקשורתיים. אולי, ביחד עם מה שאני טוען, כן, הוא צריך, אתה יודע, ניסיון, כי הוא לא אדם פוליטי, אישיות פוליטית מובהקת, שכמו אחרים, צריך פעם הבאה להיזהר משלו.
זאת אומרת, אתה אומר, יכול להיות שבכל זאת יש מקום לתקן, ככה ביחס לתקשורת, לדעת מה להגיד ומתי, אבל עם העמדות לא צריך ללכת אחורנית.
עם העמדות שלו אסור ללכת לאב נהפוך, ואנחנו דורשים כדרוזים, כסניף דרוזים בבית היהודי, דורשים מהרב פרץ, להישאר תמות סוג איתן, ואפילו לחמיר עם צריך. יש דברים שיערג בעל יעבור. אין, הדברים האלה זה מסורת שצריך לשמר אותה גם לדורות הבאים. זה לא, זה לא הומוסקסואל, זה תואבה. ממש. משמעו כפשוטו, תואבה. דבר אחד. דבר שני, לגבי תקשורת, אני, האדם הקטן והפשוט, אני הייתי מציע שלא יתראיין לערוצי תקשורת שהם משלטים על ידי שמאלנים והומוסקסואל וכל האלה שמטרתם הם מגיעים מוכנים ואין מה לעשות, קשה מאוד להתמודד איתם. מי שהזין ושמע וראת הרעיון הבין דבר אחד ברור, שהגברת המכובדת הגיעה במטרה להכשיל במשאלות נורא קשות, וניצלה את תום ליבו גם שבשאלת השאלות האלה באמת כוונו בזדון בשביל לחלץ איזו אמרה שנייה במחלוקת ולבנות עליה ספין במסע הסתה ושנאה. וזו המטרה. אני חושב שיש היום את ערוץ 20, ערוץ 7 וכל מיני ערוצי תקשורת כאלה ומדיה של המגזר, להתראיין רק שם ולהחרים את הערוצים האלה, אין מה להתראיין שם.
לקריאה הזאת של, שלך אל הרב פרץ להתראיין בערוץ 7 אנחנו כמובן נצטרף. בכל מקרה הדברים שלך ככה בהחלט מעניינים, דווקא כשהם מגיעים מהסניף הדרוזי של המפלגה. אייל אסד, יושב ראש הסניף הדרוזי בבית היהודי, תודה רבה לך על הדברים, כל טוב.
שבוע טוב.
שבוע טוב. סוגיית הגיוס צפויה ללוות את מערכת הבחירות הנוכחית, כמו גם את הקודמות לה. בתנועת פנימה מציגים בימים אלה מתווה שיגלם בתוכו, כך מקווים שם, פתרון לסוגיה הבלתי פתורה הזאת שמלווה אותנו כמעט מאז הקמת המדינה. שלום, אנחנו אומרים למייסד תנועת פנימה, הרב שי פירון, שר החינוך לשעבר, שלום לך.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
מה יש בתוכנית שלכם שלא חשבו עליה קודם?
אני חושב שקודם כל צריך, כדי להבהיר את התמונה באופן שלם, צריך לפרוס אותה בקיצור רב. הדבר הראשון הוא העובדה שאנחנו במשך שלוש ממשלות בעצם התפרקו על הסיפור של מצווה השירות, כאשר באופן אמיתי הוויכוח הוא על סדר גודל של 200 חרדים. אלה אומרים יעדי הגיוס צריכים להיות 8%, אלה אומרים יעדי הגיוס צריכים להיות 10%, וכאילו כל בעיותיה של מדינת ישראל מתמצטות בשאלה האם 200 חרדים ילכו לצבא או לא. זה אורווה פרח, זה הבל ושטות רוח. הסיפור הוא הרבה יותר מורכב, ולעלם הסיפור. אחד, מדינת ישראל נמצאת כאן במצב שבו רק 50% מבני מחזור הגיל עושים שירות כלשהו, שים לב, לא אמרתי שירות צבאי, שירות כלשהו. 50% מבני שכבת הגיל לא עושים שום דבר. בין אם מדובר באוכלוסייה החרדית, בין אם מדובר באוכלוסייה הערבית. שתיים, העובדה שמדינת ישראל ויתרה על הציבור הערבי, שזה כ-20% מאזרחי מדינת ישראל, ואנחנו בכלל לא מדברים על השאלה מה החלק שלו בתרומה. אתה יודע, בתרומה, אפילו בתרומה הקהילתית, כלומר, אלימות ברחובות, מתנסים, תנועות נוער, קשישים, ילדי חינוך מיוחד, היא אמירה נוראית, כאילו ויתרנו על הצרכים שלהם, ויתרנו עליהם. שלוש, הצבא הופך להיות יותר ויותר צבא טכנולוגי, ולכן, על פי השיחות שלנו עם ראשי הצבא, הבכירים ביותר בצבא, במהלך השנים הקרובות הצבא יצדקק לפחות ופחות חיילים. הרי שהאמירה בוא נגייס את כל עכשיו חרדים, הלא משנה מי, היא אמירה חסרת ערך. ארבע, יש ערכים סותרים. אתה לא יכול מצד אחד להגיד אני רוצה את כל החרדים בצבא, ומצד שני אתה אומר אני רוצה שנשים תשרת מה, כמה שיותר בתפקידים קרביים וכו'. צריך להחליט איזה ערך אתה רוצה. ולכן כל הסיפור הזה מראה שאנחנו פשוט לא רוצים באמת לפתור את העניין, אלא לשחק באיזשהו תרגיל פוליטי של הסנאה בין קהילות שונות. ההצעה החדשה אומרת כך, כל צעיר וצעירה, בגיל מתאים להשקפת העולם הקהילתית, ברוב החברה הישראלית בגיל 18, בחברה החרדית בגיל 21, אחרי נישואין, יוכל להתמיין לאחד משלושת ערוצי השירות הבאים. לא מדובר יותר בשירות צבאי ושירות אזרחי, אלא מדובר בשלוש מחלקות, שלושה ערוצים, שלוש חטיבות שוות. חטיבה אחת נקראת חטיבת צהל, ערוץ שני נקרא ערוץ ביטחון פנים והסלה, שם נמצא זקה, שם נמצא הצלה, שם נמצא מדה, שם נמצא לוחמי האש, ועוד כהנה וכהנה, וערוץ שלישי נקרא רווחה וחינוך. כל אזרח ישראלי יוכל להתמיין באופן שוויוני למשך כשנה ושמונה חודשים, כמו השירות של ההסדרניקים, יוכל להתמיין לאחד משלושת הערוצים הללו, הוא יקבל הכשרה משמעותית, הוא יתרום את חלקו, ובדיוק כמו בצבא, כל אחד יוכל לתרום את חלקו בערוץ שלו, או במסלול המקביל למסלול הג'ובניקים, זאת אומרת אני גר בבית, או במסלול המקביל לתומכי לחימה, זאת אומרת אני לא גר בבית אבל אני פועל רק עם בני קהילה דומים לי, או כמו במסלול קרבי, אני רוצה להתערות בכלל החברה הישראלית. פשוט.
לכאורה פשוט, אבל מכיוון שישנם שתי אוכלוסיות שנדמה ככה, אני אומר כאן משהו שהוא אולי קצת קטגורי, אבל הוא נדמה שזה מה שנמצא מרחף מעל, שמסרבים לשתף פעולה עם הישות הציונית, בין אם מטעמים חרדים, ובין אם, ויסלחו לי כל מי שצריך לבקש ממנו את הסליחה הזאת על ההשוואה, בין אם זה מטעמים של אנחנו לא נוכל להשתתף עם הלוחמים באחינו הפלסטינים, אז הבעיה היא קצת יותר מורכבת מאשר פתרון טכני.
לא, ממש לא, משום שאני חושב שאזרח ערבי, אני לא מבקש ממנו להתגייס לצבא, אני מבקש ממנו לשרת במסגרת שנת שייכות, את הקהילה שלו. אני חושב שמי שמכיר את האוכלוסייה הערבית ויודע עם איזה אתגרים היא מתמודדת, אני חושב שאנחנו צריכים לפתוח הרבה יותר מתנסים, ואנחנו צריכים יותר קינים ותנועות וסניפים של תנועות נוער, ואנחנו צריכים יותר שיטור קהילתי, ואנחנו צריכים יותר עזרה לקשישים, ואנחנו צריכים יותר עזרה לאוטיסטים. למה אתה חושב שהשיחות שלנו עם הקהילה הערבית, עם המנהיגים שלה, לא מגיעים בסופו של דבר למקום של וואלה איזה יופי? אתה יודע, בקהילה הערבית הדבר המרכזי ששמעתי בשיחות איתם היה וואו, איזה מזל, זה מרגש שאתם מתייחסים אלינו בכלל. עד עכשיו, כאילו היה פה איזשהו סיפור, ואותנו בכלל לא ספרו. אנחנו כאילו לא, אפילו לא הציעו לנו, אפילו לא שאלו אותנו מה אנחנו חושבים.
אז אני אשאל את זה ככה, אני אשאל רגע באוכלוסייה הערבית לפני העניין החרדי. יכול להיות שישנו הבדל בין ההנהגה לבין התושבים, זאת אומרת, כאשר מנסים לדלג מעל ראשה של ההנהגה הפוליטית והאחרת, אז יש עם מי לדבר, אבל באמצע ישנו העניין הזה של הנהגה שלא רוצה נורמליזציה עם מדינת ישראל, ואותה צריך לצלוח.
זה צד אחד, זה בהחלט צד שיש בו מידה יותר ממסוימת של אמת, אבל אני רוצה להציע עוד אפשרות להסתכל על זה. למשל, המנהיגות הערבית טוענת שהפעם הראשונה שבה פנו אליה בסוגיה של שירות אזרחי, הייתה כתגובה למועמות אוקטובר 2000. ואז באמת, כשזה יצא בתוך דוח של מערכת הביטחון הישראלית, ועדת שפיר ועוד שורה ארוכה של דברים, באמת התייחסו לזה כאיזה מין מזימה ציונית. ומה הקשר בין מועמות אוקטובר לבין ילדים אוטיסטים? נקודה ראשונה. נקודה שנייה, תשמע, בוא נאמר את האמת. יכול להיות שבערוץ שאנחנו משדרים עכשיו לא יאהבו את זה, אבל צריך להגיד את האמת. אנחנו מדברים על רשות שירות לאומי, שמשום מה, באיזושהי דרך פלא, באופן מאוד מאוד מוזר, בכל קדנציה עוברת משרד. למשל, אתה יודע להסביר את הקשר בין שירות אזרחי למשרד חקלאות?
כן, טוב.
אתה יודע להסביר את הקשר בין שירות אזרחי לאזרחים ותיקים, או בין משרד המדע? אתה יודע? אז ערבים לא מטומטמים. הם בעצם רואים שמתרחש פה איזשהו תהליך מאוד פוליטי של השירות, זה לא שזה יושב באופן קבוע, במשרד ראש הממשלה, במשרד הרווחה, קונצניום של משרדים חברתיים, שאומרים, אנחנו מעבירים את הדבר הזה. ואז אומרים, רגע, איפה אני בתוך כל הסיפור הזה? אז מצד אחד, בהחלט אפשר לדבר על הנהגה הערבית, וזה בהחלט דיון מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד חשוב, ובאמת צריך לעבור לפעמים מעל הראש ולהגיע ללב של האנשים, אבל מצד שני צריך גם להסתכל על התאוריות של החברה הישראלית, אלה ואלה ממללים, אלה ואלה טועים, וזה כל הרעיון של המתווה, למצוא איזשהו פשרה, איזשהו פתרון מוסכם על כל הקהילות כולם.
עכשיו נעבור רגע אל הצד שמנגד, הצד החרדי. הציעו הצעה כזאת, הציעו הצעה לייצר משמר המקומות הקדושים, אמרו להם, נייצר לכם מדים שיהיו רק שלכם, מפקדים שיהיו רק מכם, רק תיקחו חלק בעשייה הממלכתית הזו. סרבו.
אז קודם כל אני חושב שהם סירבו משלוש טעמים, ותן לי לומר אותם. אחד, כי אנחנו אמרנו עד עכשיו שהבעיה היא עם החרדים. אני לא טוען שהבעיה היא החרדים. אני אומר לך את זה מתוך שיחות עם מנהיגות חרדית. חרדית לא פעם אמרו לי, כל עוד תפירו את הבעיה עלינו ותשקרו, אז דווקא לא. אני למשל רוצה לשאול את השאלה. עזוב את החרדי רגע, תכף אני אחזול, אבל לא מתחמק. בוא נדבר על הבן של השכן. שנגיד שבאופן אמיתי הכישורים שלו הם כישורים יותר חברתיים ויותר רגשיים ויותר נפשיים, והיום אנחנו במחאות כפולות מכריחים אותו ללכת לצבא, הוא לא יהיה קרבי, אז הוא יהיה פקיד בקריה, ומספרים לנו שפקיד בקריה שלוש שנים זה יותר חשוב מאשר להיות מתנדב בבית חולים, כמו בת השירות הלאומי אחותו לצורך הדיון. זה אנכרוניסטי, זה לא רלוונטי לדיון בכלל. אנחנו מדברים על עולם שכבר לא קיים, אנחנו מדברים בעולם מושגים שהיה מתאים לשנות ה-50, שבו הצעדה בסך בתוך המסגרת חשובה גם אם אתה לא עושה כלום, גם אם אתה יושב כל היום במזנונים באזריאלי, יותר ממי שאולי יש לו לב גדול ונשמה גדולה והוא תורם לכולם. עכשיו בואו נסתכל על העולם החרדי. אני קודם כל בשלב הראשון מציע לקחת את המזנונים שכבר קיימים בחברה החרדית, ופשוט להכניס אותם לתוך המסגרת הציבורית, לתוך המסגרת האזרחית. עכשיו אני אומר עוד יותר מזה. אמרתי שבכל מסגרת יש שלושה ערוצים, מקביל לג'ובניק, תומך לחימה וקרבי. מה מפריע לי? שבחור ישיבה יעשה קורס הצלה, יישב בבית המדרש, ילמד שלושה סדרים תמידים כסדרה מוספים כהלכתם, על חגורתו יוצמד ביפר, וברגע שתהיה קריאה הוא יעלה על הטוסטוס, על האופנוע, ייסע, יטפל בפגוע ויחזור חזרה לתוספות. אז אני מסכים שזה לא אותה עצימות שירות כמו המשרת בגולני, אבל בתוך מנעד הדירוגים שגם היום קיים בצבא, אפשר להכיר גם בדבר הזה כאחד מהאופציות לשרת את החברה הישראלית.
אגב, לא יאמרו לך שזה, זה, מה, מה לעשות, זאת פגיעה בערך השוויון, שבעצם במידה מסוימת זה הערך שעומד בקירוח גבית לכל העתירות בנושא הזה של, של, חוק, של חוק הגיוס.
יאללה, אז בוא נמשיך לשקר. אוקיי, זה נכון? פוגע בערך השוויון.
זה רגע, שקר שנייה. שמלווה אני... אותנו, אבל זה שקר.
אבל אני חוזר על, אז אני חוזר על השאלה, אבל א', רק 50% משרתים, וב', למה להיות שלוש שנים בקריה, או בגולני, זה לא פגיעה בערך השוויון. אני חושב שהפגיעה בערך השוויון זה שאנחנו לא מסתכלים על הצרכים של מדינת ישראל. ולמדינת ישראל יש צרכים הרבה יותר מגוונים והרבה יותר עמוקים מאשר רק שירות צבאי. אז בוא נדבר על סולידריות. בוא נדבר על יצירת סיפור ישראלי. בוא נדבר על ברית ישראלית מחודשת שאומרת, תקשיבו, כל אחד בחברה הישראלית חייב לתרום את תרומתו לחברה. לפעמים מסיבות של השקפת עולם הוא יעשה את זה בקהילה המצומצמת. לפעמים הוא יעשה את זה בפיקוח הקהילה, אבל במנעד יותר רחב. ולפעמים הוא יעשה את זה בחוץ. אבל כולנו רוצים עכשיו לייצר אמנה ישראלית מחודשת, וכדי שנעשה את זה אנחנו מציעים את הסולידריות כפרק הראשון. במקום להפוך את ההתנדבות להיות הגורם המחבר, אנחנו הופכים את ההתנדבות להיות הגורם המפלג. זאת שטות, ובזה החדשנות של הרעיון. אנחנו פורצים את הפרדיגמות, אנחנו מפסיקים לדבר בשפה של פעם. דרך אגב, יש חטיבה רביעית שלא סיפרתי חיה, כי היא סודית. זאת חטיבת המצטיינים. בחטיבת המצטיינים יהיו אנשים שקיבלו פטור מלא מפני שהשירות שלהם הוא המצוינות שלהם, וזה קבוצה של תלמידי ישיבה שיגדירו שהם מצטיינים ולכן הם צריכים להיות שם, קבוצה של מדענים שיגידו אתם צריכים להיות שם, קבוצה של ספורטאים וקבוצה של אומנים. פשוט, כל כך פשוט.
אגב, פשוט, אבל אני רוצה לחזור רגע לדווקא, אם דיברנו קודם על ההנהגה הערבית, אז להנהגה החרדית, היא תסכים לזה שכל אותם גופים שקיימים כיום, זקה והצלה וכו' וכו', יהיו תחת המעטה הממלכתי. לא מדובר פה בהתנגדות עמוקה ושורשית יותר לעצם הממלכתיות?
אז אני חושב שאנחנו צריכים לדבר בשלב הראשון כדי לבנות אמון על מעטה ציבורי ולא על מעטה ממלכתי. אני חושב שלמילים האלה יש משמעות מאוד מאוד גדולה.
זה הסמנטיקה פה דרמטית כל כך?
נכון, ולכן אני חושב שצריך לקרוא לדבר על מעטה ציבורי. אני חושב שצריך לדבר על שירות ישראלי ולא על שירות ממלכתי. אני בהחלט חושב שאחת הבעיות הכי גדולות שלנו זה היעדר אמון הדדי, ואנחנו צריכים לפעול קודם כל כדי להעלות את האמון. זה לא דבר שיכול לקרוא ביום אחד. אבל תפסיקו לרמות אותי, כאילו בחתיקה כזאת או אחרת, מחר ייפטר בעיית השירות. וכל פעם מחדש מספרים לי שקרה כך או כך, וזה חבל מאוד. ואנחנו מציעים לפרק את הלגו, לפרק את המגדל, להתחיל מחדש ולבנות את הסיפור כאתוס ישראלי שבו כולם משרתים, כולם עושים תורמים, כולם מתנדבים, כל אחד במקום המתאים לו בהתאם להשקפת עולמו.
ואם אני מבין נכון, אנחנו מוחקים את המושג צבא העם ושמים במקומו את המונח שירות העם או משהו כזה, נכון?
כן, שירות עממי, כן, אנחנו מדברים על שירות ישראלי. Mm-hmm.
נשמע בהחלט מעניין. מי מהפוליטיקאים שלנו מקדם את התוכנית הזו? אגב, לפני זה, אני מבין שיש לנו איזשהו צ'יפור מסוים לחיילים, נכון? בכל זאת.
ברור. השכר נקבע לפי עצימות השירות וסכנת חיים.
אז זה יכול להיות שבמקומות מסוימים, גם בשירות החרדי,
נכון, מי שיהיה בלוחמי אש, איזה סיבה יש להבחין, הוא מסכן את חיות. עצימות השירות וסיכון חיים.
עכשיו לגבי התכלס, איך הופכים את זה למשהו מעשי?
אז אנחנו כרגע בתהליך מאוד מעניין של הצגת המתווה לראשי המפלגות השונות, אנחנו הצגנו את זה. קודם כל צריך לזכור שבשלבים הראשונים של התוכנית, התחלתי בתוכנית לפני כשנה וחצי, השותף המרכזי שלי היה גבי אשכנזי, בטרם היותו חלק מהפוליטיקה, כך שברור מעל לכל ספק שהוא כשותף יקדם את זה. ניר ברקת מטעם הליכוד נמצא בתוך הסיפור הזה. אנחנו בשורה של קשרים, גם עם ח"כים מהמפלגות החרדיות וגם עם ח"כים מהמפלגות הערביות, ואנחנו לאט 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 נמשיך לפרוס את העניין הזה, בשביל שאנחנו חושבים שצריך להפסיק להשתמש בשירות כגורם מלבה שנאה, אלא כגורם שיוצר אהדה ואחווה.
נשמע בהחלט אוטופי מעניין וורוד, נקווה שהדבר הזה בהחלט...
אנחנו חושבים שצריך אחרי שנים רבות להחזיר את עידן התמימות, ואני חושב שאמר יפה מאוד המייסד, אם תרצו, אבל רק אם תרצו, אין זו אגדה.
ואם לא תרצו, גם אגדה זה לא יהיה.
נכון.
הרב שי פירון, תודה רבה לך על הדברים.
כל טוב, טוב גם טוב.
שלום, שלום. ארגון נכי צהל בחר היום יושב ראש חדש, הוא נמצא איתנו על קו הטלפון, עורך הדין עידן קליימן, שלום לך.
שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
אז קודם כל נברך אותך ונאחל לך הרבה מאוד הצלחה בתפקיד.
תודה רבה.
ונרצה לשמוע באמת מה היעדים שאתה מוצא לעצמך בתפקיד הזה, עד כמה באמת חייהם של נכי צהל קשים בינינו היום.
בוא נאמר שחייהם של נכי צהל לא קלים, לא סוגים בשושנים. אנחנו, יש לנו הרבה מאוד יעדים והרבה מאוד אתגרים שעומדים לפתחנו. הדבר החשוב ביותר הוא שהיום הוועידה הארצית בארגון נכי צהל בחרה בפה אחד ומאוחד את כל הארגון מאוחד יחדיו ונכון למשימות האלה. יש לנו משימות רבות בארגון, טיפול בהרבה מאוד קבוצות אוכלוסייה. והמעצימות האלה אנחנו נחושים ומוכנים לקראתן.
מה זה אומר? הרבה קבוצות אוכלוסייה, הרבה משימות. תן לי דוגמה, אנחנו ככה כל הזמן רשומים את המשפטים של של המנהיגים שלנו שמחבקים את נכי צהל ואוהבים אותם ומעריכים את תרומתם, אבל באמת הדברים האלה מגיעים לתודעה שלנו רק כשיש איזו התפרצות קשה באיזה אחת מוועדות ועדות הכנסת. ספר לנו קצת על המשימות האלה ברמה היומיומית.
בהחלט העלית הנקודות נכונות. מעבר לניהול השוטף של ארגון נכי צה"ל שמונה 50,000 חברים ואינו הארגון היציג היחיד על פי חוק, יש לנו גם אתגרים רבים מול המדינה. יש כמובן את המתח הטבעי בין המדינה לבין ארגון יציג, אבל אנחנו מודעים, כפי שציינת, לבעיות הרבות שעולות בטיפול בעשור האחרון בנכי צה"ל. המדינה לא הדביקה את הקצב ולא מצליחה להדביק את הקצב הנדרש לטובת הטיפול בחברים. יש לנו בעיות שוטפות ואתגרים מול המדינה בכל מה שקשור לטיפול בעלומי הקרב, בפגועי הראש, בנכים המשותקים. יש בעיה תקציבית, זה לא סוד. יש בעיה של מחסור קשה מאוד בכוח אדם באגף השיקום. יש בעיה של רענון הנהלים והמודרניזציה. נכון, לנו אתגרים גדולים מאוד מול אגף השיקום, מול המדינה, מול משרד האוצר, מול משרד הביטחון. אנחנו באים לא ביד קפוצה, אלא בלחיצת יד, באים לבוא, להסביר ולהראות שארגון נכי צה"ל הוא למעשה גוף מושלים, גוף עוזר למדינה בטיפול בחברים שלנו. ואני מאוד מקווה שאנחנו נמצא דלת פתוחה, כתף תומכת, ויחד נוכל להוציא לדרך חדשה את הטיפול בנכי צה"ל, ולדאוג לכך שנכי צה"ל ובני משפחותיהם יטופלו כראוי.
להבנתך, יש אוזן קשבת, או שזה מתחיל ונגמר בהצהרות באירועים חשובים ככל שיהיו?
לא, יש אוזן קשבת בהחלט, נפגשתי עם מנכ״ל משרד הביטחון, ראש אגף השיקום, והם נמצאים בקשר שוטף, אבל יש לנו בעיות לא פשוטות, בעיות תקציביות לא פשוטות, ואני בטוח שיש לנו אומנם דרך ארוכה להגיע להבנות ולסדר את העניינים כפי שאנחנו רואים ש... או כפי שאנחנו חושבים שצריך לעשות לטובת החברים, אבל בהחלט יש דיאלוג, ואני מאוד מקווה שהדיאלוג הזה יורחב, ובהחלט נגיע לאיזושהי הסכמות שצריך, והכל לטובת החברים.
כשאתה מדבר על בעיות, זה לא איזה כותרות גדולות, לך ברמה האישית, אתה עצמך נכה צה"ל, נפצעת בפעילות מבצעית כלוחם בחטיבת גבעתי, בוא, ספרנו על ההתמודדות שלך ברמה האישית.
על הפציעה שלי?
על הפציעה, על ההתמודדות, על הקשיים שמי שנמצא מחוץ למעגל הזה של נכי צהל לא מכיר אותם.
בהחלט, שאלה מצוינת. החיים משתנים, החיים מתהפכים, כל מה שלמדת, כל מה שגדלת, כל מה שהתחנכת עליו. אי אפשר להכין אותך לאירוע כזה משנה חיים, שבגיל 19 וחודשיים, אחרי שכדור חוצה את החזה שלי מצד שמאל לימין, עומדים מעליי שלושה רופאים ואומרים לי לעולם לא תוכל ללכת. אתה יוצא לדרך חדשה, אתה נולד מחדש. כל מה שאתה מכיר, אתה פתאום רואה במקום מגובה 1.83 מטר, אתה רואה אותה מגובה 1.30 מטר. הכל משתנה, הכל מתהפך ואתה צריך ללמוד לחיות מחדש. אבל לא רק אתה, גם הסביבה שלך, גם המשפחה שלך, החברים שלך. המאבק הוא מאבק סביבתי, והמאבק הוא לא פשוט. ולעיתים רבות אנחנו נתקלים במצבים שמשפחות קורסות בגלל הפציעה הזאת. ואתה נאלצים למצוא כוחות פנימיים ומשאבים סביבתיים, נתפסים בהכל וממש, איך אומרים, עד עד צעד אחר צעד, לומדים לחיות מחדש ולהתקדם בחיים. אני, היה לי את המזל הגדול, שאימי זכרונה לברכה שנפטרה לפני שבועות אחדים, ואבי שיבדל לכם ארוכים, עזרו לי, ליוו אותי, משפחה חזקה ותומכת. ולכן גם הגעתי להישגים שהגעתי, אבל לא לכולם יש את המזל הזה. ולכן אנחנו נמצאים פה, כדי ללוות את כל החברים שלנו שחזרו מהקרב, חלקם פצועים פיזית וחלקם פצועים נפשית, ורובם פצועים גם פיזית וגם נפשית. זה המחיר שאנחנו משלמים מדי יום על הדמוקרטיה, על מדינת ישראל, על הגן עליה. זה המחיר ששילמו עשרות אלפי פצועי מערכות ישראל מקום המדינה, וגם על השמירה על קיומה. ואני חושב שהגיע הזמן שהציבור בישראל ידע את המחיר היום יומי שאותם חברים משלמים, ולא בשביל, לא ממקום הכלכלי חלבך, אלא יותר מהמקום של נכי צהל בלב הקונצנזוס של מדינת ישראל. האנשים שאני גאה היום להיות יושב ראש ארגון, של האנשים שנתנו מגופם ונשמתם למען הקמת המולדת והשמירה על קיומה. הארגון שיש בו את הכי הרבה מקבלי אותות המופת, הצלשים, אנשים שעשו הכי הרבה למען המדינה, ואני חושב שחשוב שהציבור בישראל ידע, אנחנו נכי צהל למעשה חיילי צהל לכל החיים.
כן, טוב, אנחנו כמובן נאחל לך הרבה מאוד הצלחה, ונשמח ככה מדי פעם להתעדכן כשדברים חיוביים קורים בהקשר המאוד מאוד דרמטי וקריטי הזה של חייהם של נכי צהל בישראל. עורך הדין עידן קליימן, יושב ראש החדש של ארגון נכי צהל, תודה רבה לך על הדברים, כל טוב.
תודה רבה לך ולכל המאזינים.
יום טוב.
ביי ביי.
שלום, אנחנו אומרים לתומר סמרקנדי, מנכ״ל אייסף, שלום לך.
שלום, שלום.
נתוני הזכאות לבגרות פורסמו, ומדברים על עלייה בזכאות לבגרות בקרב תלמידי ישראל, וגם במה שמוגדר כאיכותן של התעודות, זאת אומרת, יותר 5 יחידות במקומות שהיו מורכבים עד לא מכבר. איך אתם, כקרן שעוסקת בחינוך, מסתכלים על הנתונים?
אז ככה, קודם כל צריך לברך על, באמת גם על נתונים מסמכים וגם על הצלחות, ואין ספק שרואים פה תוצאות לבאמת מאמצים ועשייה של משרד החינוך. עם זאת, אתה יודע, אנחנו תמיד מסתכלים איפה אפשר לעשות יותר טוב, וגם איפה אנחנו כחברה מצמצמים פערים, ואנחנו מסתכלים גם על זה שעדיין קיים פער גדול בין עשירים לעניים בעצם, למעשה בין המרכז לפריפריה החברתית והגיאוגרפית, כי אם אנחנו מסתכלים על 20% פערים בין החזקים לחלשים, עדיין יש פה עבודה חשובה לעשות. אנחנו גם נשאל בסופו של דבר, גם אלו שהגיעו באמת לתעודת בגרות, האם התעודת בגרות הזו איכותית מספיק כדי להתקבל למוסדות אקדמיים. אנחנו לא רוצים רק לדעת שאוקיי, יש את המונח הזה תעודת בגרות. רוצים לשאול מה תעודת בגרות הזאת מאפשרת. האם אותו סטודנט, אותו תלמיד שיש לו תעודת בגרות, יוכל להתקבל אחרי כן לאקדמיה, יוכל להיות רופא, עורך דין, חוקר או מהנדס.
אז נטפל בשני העניינים האלה אחד אחד. קודם כל לגבי הנושא הזה של הפערים, עשירים, עניים, מרכז פריפריה, לא אשאל אותך אם זה קיים פער. ודאי שקיים פער, וכנראה שתמיד יהיה פער ברמה כזאת או אחרת, אלא אני אשאל אותך, מה רמת הפער לעומת נאמר לפני 10 שנים?
תראה, אנחנו צריכים להסתכל גם מה רמת הפער לפני 10 שנים. אנחנו יכולים למשל לראות שמשרד החינוך מציין שבראייה רב שנתית הפער הצטמצם מלפני 5 שנים. זאת אומרת, אם הפער לפני 5 שנים היה 24%, עכשיו הוא עומד על 20%. זאת אומרת, אנחנו כן רואים מגמה ארוכת טווח של שיפור. העניין הוא שבעצם בכל שנה כל ילד הוא עולם ומלואו, ובאמת אנחנו רוצים לראות איך אנחנו נותנים עוד תנאים שמאפשרים את זה, כי אם הסתכלנו למשל אפילו על תוצאות המיצב שפורסמו שנה שעברה, ראינו שברשימת התלמידים עם ההישגים הטובים או 20 הערים המובילות לא היו בכלל ערים מהדרום. רוב מתוך 20 מובילות 17 היו בדירוג כלכלי של 7 ומעלה, זאת אומרת, וזה מתממשק לנו גם עם ההישגים של הבוגרויות. אז אנחנו נרצה לשאול את עצמנו, לצד המאמצים שמשרד החינוך עושה, איפה אנחנו כמדינה יכולים לתמוך במאמצים שלו, כדי לתת, לאפשר לפער הזה לצמצם מהר יותר. כי בסופו של דבר אין רק את משרד החינוך. יש את משרד החינוך, אבל יש לנו בעצם את הרשויות המקומיות שמתקצבות, ולא דין רשות מקומית חזקה עם הכנסות גבוהות כמו תל אביב, לעומת דין של רשות מקומית בלי אזורי מסחר גדולים כמו קריית מלאכי או לוד או ערים אחרות, שבהם צריך, שבעצם הרשות המקומית לא יכולה לתת תקציבים נוספים לחינוך. אנחנו נשאל מי האוכלוסייה, מה היכולת של ההורים. אם יש יישובים שההורים מסתכרים פחות מהממוצע, יש להם פחות יכולת להשקיע בעצמם בחינוך של הילדים. אז גם לשם אנחנו נרצה להיכנס ולעזור למשרד לחינוך לא להיות פרש בודד, אלא לעשות מאמץ מכוון של כל המדינה לתגבר את המאמצים של צמצום פערים.
אבל הדבר הזה לא יעזור כלום, מצריך איזשהו כיסוח תקציבי במקומות אחרים. מאיפה? הרי משרד החינוך הוא, מה, משרד עם גג התקציב שקיים, זאת אומרת, או התקציב הכי גבוה או השני, בכל מקרה, לא כן. מדובר בתקציב זעום, ובכל זאת אומר, לא יכול. מספיק, צריך לתת לגורמים נוספים. איך עושים את זה?
אני חושב שאם נסתכל לדוגמה על מה קורה בתלוס שכר שלך ושלי, אנחנו בסופו של דבר כמדינה יודעים שיש אנשים שמרוויחים יותר, ויש אנשים שמרוויחים פחות. וכמדינה שלא רוצה ליצור פה פערים היסטריים ובעצם פערים קיצוניים שלא יאפשרו לחיות פה בהרמוניה, אנחנו אומרים, האנשים העשירים יפרישו מס גבוה יותר כדי לאפשר לאלו שגורלם פחות טוב להחזיק מעמד ולהצליח גם. אותו דבר אנחנו יכולים להסתכל על יישובים, יש תהליך שמשרד הפנים פועל לקדם, אני חושב שפה גם זה התפקיד של הממשלה לחזק את המאמץ הזה, לבוא ולהגיד, יש לנו יישובים חזקים, יש יישובים שמסיימים את השנה בפלוסים, וביתרות תקציבות מובבות, מסים, מארנונה, מדוחות חנייה שהם גובים וכן הלאה וכן הלאה, ויש יישובים חלשים יותר שלא יכולים לעשות לעצמם את זה. בואו נעשה סוג של איזון מסוים, וכמו שיש מס הכנסה, גם נבקש מרשויות חזקות לשים, לתת כתף, ולאפשר לרשויות פחות חזקות להשקיע גם הם בחינוך של הילדים שלהם.
יש איזושהי אוזן קשבת לבקשה כזאת? זאת אומרת, ראש רשות חזקה, איתנה, הוא מעדיף בכסף שיש להשקיע במקומות בילוי, במקומות תיירות, בדברים נוצצים כאלה. מה עכשיו הוא צריך גם לגבות יותר כספים, לחטוף מהתושבים שלו, שלא יצביעו לו בבחירות הבאות, בשביל שאיזושהי רשות חלשה תקבל יותר? זאת אומרת, יש מישהו שיסכים לדבר כזה?
אז אתה נוגע בנקודה מאוד נכונה. אני לא מכיר ראש עיר שיבוא ויתנדב ויגיד מרצונות שמו, יש לי יתרה, גמרנו בפלוס ובעודפים את השנה התקציבית, בואו קחו ממני קצת שאני אעזור לאחרים. זה כמובן לא קורה, וראשי רשויות חזקות גם אומרים את זה. אומרים, אל תיגעו לנו בכיס, גם ראש עיריית תל אביב אמר את זה, גם אחרים. אנחנו, מה שאנחנו קובעים זה טובת התושבים שלנו. אבל פה זה התפקיד של המדינה, ושוב אמרתי, זה צעדים שמשרד הפנים בוחן, והממשלה כולה צריכה לתמוך ולחזק את המאמץ הזה, כי את המחיר בסוף משלם את המדינה כולה. אנחנו לא יכולים להסתכל בראייה צרה רק של ראש עיר. ראש עיר יש לו, ראש רשות מקומית, יש לו את האינטרס לקדם את הרשות שלו. המדינה בסוף באה ואומרת מה קורה להון האנושי שלי, מה קורה עכשיו שפחות ילדים או פחות נערים מסיימים בגרות איכותית ומשמעותית שתאפשר להם להתקבל אחרי זה לאקדמיה. יהיה לנו פחות מהנדסים, פחות מדענים, פחות חוקרים. ובסוף, אם אנחנו רואים ואנחנו רואים שיש לנו יישובים, בעיקר בפריפריה, שמתוכם 10%, 12% מגיעים לאקדמיה, לעומת יישובים חזקים יותר של 30-40% מגיעים לאקדמיה, זה אומר יותר מפי 2, כמעט פי 3. זה אומר שיש פה הון אנושי שבעצם הוא לא ממוצא, ואז המדינה מתחילה לחפש להביא מתכנתים ומהנדסים מהודו וכן הלאה. המדינה צריכה להסתכל בראייה כוללת ולהגיד לראשי הרשויות, בואו, גם אנחנו מסתכלים פה על כל העוגה ולא רק על החלק של כל אחד ואחד מכאן.
עכשיו נעבור לפרט השני, וזה באמת עד כמה התעודה מספיקה למוסדות אקדמיים, ואתה אומר לנו, הסוגיה הזאת צריכה להיבדק, אבל נדמה שהיא נבדקת, כי גם באותה מסיבת עיתונאים שבה הוצגו הנתונים, דיברו על זה שהתעודות של היום, יש בהם יותר התמקדות והצלחות בסוגיות הקשות עד לא מכבר, פיזיקה, מתמטיקה, אנגלית, הדברים החשובים הללו. אז אולי באמת יש מענה למה שאתה מעלה כאן.
אני לא ראיתי בנתונים, לפחות במה שפורסם עד עכשיו, אני אשמח לראות גם, כמו כולנו, נתונים יותר מפורטים, לא ראיתי התייחסות לאיכות תעודת הבגרות. האם זו באמת תעודת בגרות שמאפשרת קבלה למוסדות אקדמיים? האם באמת יש 4 ו-5 יחידות באנגלית וכן הלאה? אז פה אנחנו באמת, גם אם אנחנו רואים שיש עלייה של 2% בזכאות לבגרות ב-5 יחידות אנגלית, אנחנו לא יודעים מה זה אומר. האם זה באותם יישובים חזקים שבין כה וכה יצאו עם תעודת בגרות חזקה, אז עכשיו גם יש להם עוד עלייה בבגרות האיכותית, או האם זה גם ביישובים החלשים? אז אלה נתונים שאנחנו באמת צריכים לנתח אותם, ולבוא ולהגדיר לנו שיש לנו שתי מטרות. מטרה אחת כחברת על, יותר זכות לבגרות, ויותר 5 יחידות מתמטיקה, אנגלית, דברים שאנחנו צריכים, ולצד זה לבוא ולהגיד איפה המשאבים שלנו לא ממוצים, איפה הפוטנציאל שלנו עדיין לא הגיע למיצוי, ושם אנחנו צריכים להשקיע יותר משאבים, כדי שיהיו 5 יחידות גם בפריפריה יותר, שתהיה תעודת בגרות שמאפשרת קבלה לאקדמיה גם בפריפריה.
אבל הנתונים האלה, סימן השאלה שאתה שם כאן מסביב לכל העניין, הוא לא מתבסס נתונים, אלא מתבסס צריך לברר. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לומר שכרגע הנתונים החזקים הם רק במקומות החזקים. אתה אומר, צריך לבדוק את הנתונים פנימה ולוודא שאכן גם ביישובים חלשים, האחוזים גבוהים יותר וגם איכות התעודות גבוהה יותר.
לא, שוב, הנתונים שמשרד החינוך אומרים שיש פער של 20% בין היישובים החלשים לחזקים מבחינת הזכאות בכלל לבגרות, מזה אנחנו גם יכולים להסיק שמן הסתם פעם אחת הפער הוא בזכאות לבגרות, אבל גם כשאנחנו כבר מדברים על יישובים שיש בהם זכאות לבגרות, סביר להניח שאם הפער קיים בכלל בזכאים ולא זכאים, אז גם בתעודת הבגרות סביר להניח שהפער הזה נשמר גם באיכות שלה, אבל שוב, אנחנו צריכים לוודא את זה, כי במחקרים קודמים ראינו שקיים פער באיכות של תעודת בגרות שמסיימת, ולכן גם ראינו פערים באחוז של המגיעים להשכלה גבוהה מבין היישובים שהזכאות לבגרות הלא איכותית שם הייתה כזאת. עכשיו, עוד דבר שצריך לזכור, שזה גם לא רק המדינה. בסופו של דבר אנחנו רוצים לראות איך אותם צעירים ובני נוער שנמצאים ביישובים אנחנו פחות שכיח לראות זכאים לבגרות, פחות שכיח לראות אקדמיים, איפה אנחנו נותנים לאותם צעירים ובני נוער אופק ויכול באמת לחלום ולשאוף, לרצות להיות גם בעלי מקצוע אקדמי, לראות, להאמין בעצמם שהם יכולים לעשות את זה, לא לוותר מראש על החלום ולהגיד אנחנו לא נהיה כאלה, לפגוש מודלים לחיקוי שעשו את זה לפניהם ולעשות כמוהם, ללכת אחריהם, ולכן לצד הדגש על החיזוק החינוכי וההישגים הלימודיים שהוא מאוד מאוד חשוב, שמשרד החינוך עובד עליו, אנחנו רוצים לראות גם עוד תוכניות שבעצם מאפשרות ומודדות לילדים להאמין בעצמם וביכולת שלהם להצליח ולהגיע להשכלה גבוהה.
אגב, מה לגבי כל הנושא הזה של מעורבות חברתית ואזרחית? עד כמה הדבר הזה מעניין, עזוב אותנו, אתכם, כקרן חינוך, והמילה חינוך היא לאו דווקא קרן הישגית, הישגיות, ולא קרן תוצאות אקדמיות. קרן חינוך זה חינוך, זה חינוך ערכי, זה מושגים נוספים שלא לא תמיד באים לידי ביטוי בתעודת הבגרות. כמה הנושא הזה מטריד אתכם?
הנושא הזה מאוד מטריד אותנו ביסודות של הקרן שלנו. זו קרן שקומה ב-77, באדמונד ספרא זיכרונו לברכה, ולילי ספרא ונינה ווינר, ערכים של ציונות ושל צמצום פערים חברתיים וסולידריות חברתית נמצאים בבסיס של הקרן. אחת החובות למשל של כל מלגאי בקרן היא לתת 4 שעות שבועיות שבהם הוא מתנדב וחונך לימודית ילדים וצעירים שמגיעים מהפריפריה כדי לאפשר להם כן להגיע לתעודת בגרות איכותית, כדי כן לאפשר להם להאמין בעצמם וביכולות שהם להגיע להשכלה גבוהה. פרויקטים שאנחנו עושים בשיתוף עם משרד החינוך, משרד ראש הממשלה, קרן קיימת, מפעל הפיס ועוד, שבהם אנחנו מטמיעים לא רק את הנושא הזה של החשיבות של החינוך, אלא גם ערכים של אקטיביזם חברתי, של סולידריות, של צמצום פערים. הסטודנטים משתתפים בתוכנית לפיתוח מנהיגות חברתית. אני חושב שבלי, כמו שאתה אמרת, בלי חינוך, אין לנו בעצם יסודות איתנים לחברה. כי רק למדוד הישגים ולהגיד, אנחנו הצלחנו, אני הכי חזק, אני הכי טוב, אני הכי מוצלח, לא מייצר חברה אמיתית. אולי מייצר הצלחות קצרות טווח, אבל לא מאפשר לחברה להיות עם חוסן אמיתי.
אגב, יכול להיות שזה גם להפך. זאת אומרת, יכול להיות מצב שבו דווקא ככל שמפתחים את ההישגיות והתחרותיות, אז בדיוק את זה, בדיוק בנקודה הזאת, זה בא אחד על חשבון השני, והחינוך הערכי, המוסרי, האנושי, החברתי, הקהילתי, נרמס תחת דגל ההישגיות של עוד 5 יחידות, ואני לפני כולם, ואני אנעץ את הדגל בפסגה, והרמוס את כולם בדרך. אז יכול להיות שזה גם בא אחד על השני.
אני אגיד לך, אני לפחות מההיכרות שלי, וגם כשאני מסתכל, אמרנו, אנחנו כבר פועלים 42 שנה, אז יש לנו פרספקטיבה להסתכל אפילו על בוגרים של הקרן, שהחלו את זמנם כסטודנטים מלגאים לתואר ראשון, והיום אתה יכול לראות אותם, למשל, נשיא מכללת אפק, פרופסור רמי מויאל, או היושבת ראש של אייסף, דוקטור ורד פדלר קרבני, או נשיא מכללת סמי שמון בנגב, פרופסור יהודה חדד ועוד הרבה אחרים, שלצד העשייה האקדמית, המחקרית, באמת שהגיעו, כמו שאתה רואה, לתפקידים שבאמת בטופ, והישגים הם מאוד מאוד מעורבים חברתית, פותחים יחידות למעורבות חברתית במוסדות שהם עומדים בראשם או במחלקות, מעורבים, מתנדבים, מרצים בהתנדבות לסטודנטים ולצעירים בפריפריה. אז אני חושב שאפשר לשלב גם הצלחה אישית ושאיפה למצוינות עם מחויבות חברתית, אבל זה בדיוק כרוך בחינוך. וכמו שאתה אמרת, החינוך הוא המפתח. אם נחנך את הצעירים שלנו רק להישגים אישיים, אז אני חושב שלא נגיע למקום הזה. אבל אם נחנך אותם להיות הכי טובים שהם יכולים, וזה מה שאנחנו שואפים לעשות באייסף, ולכן אנחנו מלווים בתואר ראשון ושני ודוקטורט וגם פוסט בחול, אבל לצד המצוינות האישית, להזכיר כל הזמן שיש לנו חובה ומחויבות להושיט יד לאלה שאולי קצת נשארו מאחור, וביחד למשוך את כל הרכבת קדימה, לא רק את הקטר, אתה יכול להגיע להישגים ובאמת לחברה שהיא גם מצליחה ברמה של ההישגים שמגיעה, אבל היא גם נשארת סולידרית ומצמצמת פערים.
הציונים זה לא הכל. תומר סמרקנדי, מנכ"ל אייסף, קרן לחינוך, אני מאוד מודה לך על הדברים, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה וכל טוב.
כל טוב, שלום. עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה. לשר החינוך לשעבר, הרב שי פירון. לתומר סמרקנטי. לעורך הדין, עידן קליימן. לאייל אסעד. לכם על ההאזנה, עשו בחיים טובים, בשורות טובות. להשתמע.